שלום לכם. אתם על כל הרופאים מבית טבע ישראל. אני איתמר רועי, ובכל פרק אני מארח פה רופא אחר מדיסציפלינה שונה, שעוזר לנו להעמיק מעט בסוגיה הרפואית. דוקטור עידית דוברצקי, קרדיולוגית בכירה, מנהלת המערך הקרדיולוגי במרכז הרפואי בני ציון בחיפה, תסביר לנו מה זה פרפור פרוזדורים. תופעה שכיחה, אחד מתוך שלושה מעל גיל 55 יסבול ממנה, שבה פרוזדורי הלב מתכווצים במהירות ובאי סדירות, ובכך פעילות הלב שלנו משתבשת. מסתבר שזה ממש לא עניין רק לאנשים בגילאים מתקדמים. תכף נבין בין היתר מי בקבוצות הסיכון, מה הטיפול באמצעות נוגדי קרישה מאפשר, ונסיים בכמה כללי ברזל שכל מטופל או מישהו שקרוב אליו צריך לדעת. שלום דוקטור.
אהלן.
נתחיל מההתחלה, אני רוצה קודם כל להבין מה זה בעצם פרפור, באיזה מצב זה קורה, למה אנחנו בכלל מתכנסים לרופא בעקבות הדבר הזה, ואחרי זה נגיע ללמה צריך את התרופה וכולי.
אוקיי. פרפור פרוזדורים היא הפרעת קצב. היא למעשה הפרעת הקצב השכיחה ביותר שקיימת לבני האדם. מדובר בהפרעה שהיא ממקור העליות, הפרוזדורים של הלב, והיא מהירות לא סדירה, מאוד מהירה יחסית לקצב הסדיר שלנו, שהשם התקין שלו הוא קצב סינוס, בין 60 ל-100, מדובר על מהירות שהיא מעל 300-350 מתכווצויות של העלייה לא מסונכרנות בדקה, עם העברה מהתכווצות החדר, פולס חשמלי לחדרים, באפשרויות שונות. זה יכול להיות עד 150-200 פעימות חדריות בדקה, וזה יכול להיות גם 70-80. אלה דברים שמשתנים בהתאם לתרופות שבהמשך החולה מטפל. לרוב הסימפטומים של פרפור פרוזדורים, אם החולה חש בפרפור, וזה במרבית המקרים, הם דפיקות לב מהירות, לא סדירות, אי נוחות בנשימה, לעתים סחרור, לעתים כאב בחזה. מיעוט המקרים מדובר בפרפור שהוא אמנם 350 פעימות בדקה שהפרוזדורים מתכווצים, אבל החדרים מתכווצים בערך 1 ל-4 או 1 ל-5, ואז זה יוצא 75-80 לדקה, והחולה פחות חש בזה, וזה מתגלה באופן אקראי דרך בדיקת אק"ג. אנשים שמגיעים מכל סיבה שלא תהיה לעשות אק"ג, ומזהים בקופת החולים שהם סובלים מפרפור. מרבית המקרים, המטופל יחוש שינוי בהרגשה הכללית שלו, שהשכיח ביותר הוא דפיקות לב, גם מהירות וגם לא סדירות.
אבל כן. נבין, זה אחד לכמה אנשים, זה יותר גברים, זה יותר נשים, יש לזה עניין גיאוגרפי, עניין, איך זה, בוא נדבר קצת
מצוינת.
עם מספרים.
אז אם נסתכל דווקא על הגלובוס כולו, וכן, יש שונות בין יבשה אחת לאחרת, אבל בעיקר במדינות המפותחות, לא המתפתחות, אנחנו מדברים על עלייה מתמדת במופע של פרפור פרוזדורים. אם בעבר זו הייתה נחלת רק האנשים המבוגרים, מעל גיל ה-70, 75 ומעלה, היום זה קורה הרבה יותר מוקדם, והשכיחות היא שמעל גיל 55, אחד מתוך שלושה אנשים לאורך חייו יחווה פרפור פרוזדורים. למה בעצם התופעה הזו הפכה להיות שכיחה יותר? כי לצערנו מדובר בהפרעת קצב שמקורה בהפרעה, בהתכווצות או בהתנהגות של העליות של הלב. העליות של הלב משתנות בנתונים שונים, כמו אנשים שסובלים יותר מהשמנה, אנשים שסובלים יותר מיתר לחץ דם, מחלת הסוכרת, אנשים שבלילות סובלים מדום נשימה בשינה, אנשים שסובלים מהפרעות במסתמים בלב, יכולים לחוות מקטעים של פרפור פרוזדורים.
אמרנו שהתסמין העיקרי הוא דפיקות לב מואצות. אני מניח שיש עוד תסמין.
מואצות ולא סדירות, אני חוזרת ומדגישה את זה, כי מואץ יכול להיות גם כשאתה רץ, או עושה איזושהי פעילות אינטנסיבית, או מופתע לרגע, אבל זה מקצב מהיר, סדיר, של המערכת התקינה שבה פעם אחת עלייה מתכווצת, מיד אחריה החדר מתכווץ, וזה נקרא סינוס, אבל סינוס טכיקרדיה. בפרפור, העליות הן בקצבים פי כמה יותר מהירים, חלקם מועברים להתכווצות החדרים וחלקם לא. בעיקר אי סדירות ומהירות גבוהה.
יכול להיות מצב גם שאני אסימפטומטי, כלומר שיש לי פרפור ואני לא חש באיזה שהם סימפטומים כאלה ואחרים, ורק בדיקה קפדנית תוכל לגלות את זה?
בהחלט, בהחלט, ואנחנו יותר ויותר מפאת הסיכונים שכרוכים בהפרעת הקצב הזו, שאולי נרחיב עליהם בהמשך, יש חשיבות מאוד גדולה לזהות פרפור פרוזדורים, וכן, יש אוכלוסיות שלמרות שהפרעת הקצב קיימת והם סובלים ממנה, הם לא חווים אותה כתסמין, זה לא מפריע להם בהתנהלות היומיומית. אז אם לא נחפש, לא נדע. ואם לא נדע, לא נוכל להגן עליהם מהסיכונים שבהפרעת הקצב הזו.
אני רוצה רגע למצות את הנקודה הזאת של הבעיה עצמה. אני בן 36, דוקטור. התופעה הזאת של פרפור פרוזדורים, היא פוגשת בשנים האחרונות יותר ויותר צעירים, או שזאת רק איזושהי הנחה רווחת ואין לה בסיס מדעי מחקרי כזה או אחר?
יש לה הנחה רווחת הזו תימוכים מחקריים מאוד גדולים ומשמעותיים, במחקרים שהם מחקרי התבוננות, הסתכלות על אוכלוסיות שונות בעולם. אנחנו לא מדברים על אנשים בני 30, ברוב המקרים, נדיר וחריג שכן, ואולי אני אסייג את זה, אלה אנשים שלרוב יש להם בעיה מולדת או נרכשת של אחד השסתומים בלב, בעיקר בעמדה של השסתום בין החדר לעלייה השמאלית, נקרא המסתם המיטרלי, ואז יהיה להם פרפור פרוזדורים בגיל מאוד צעיר. זו לא נחלת העשורים השלישי והרביעי. אבל היום אנחנו רואים שהחמישי והשישי הם בהחלט אנשים שחווים פרפור פוזדורים. כי אנחנו עם אוכלוסייה שבין 25-30% סובלת מהשמנה. אנחנו עם אחוזים של 115-18% מהאוכלוסייה שסובלים מסוכרת. במספרים כמו 400 מיליון ומעלה אנשים בעולם עם מחלת סוכרת. דומה מאוד ושכיח מאוד גם יתר לחץ דם. כל הדברים האלה משנים מבנית את חדרי ועליות הלב ומעלים את האפשרות שיחוו פרפור פוזדורים. הסיכויים בשינויים המבניים שנגרמים כתוצאה מהמחלות האלה לפתח פרפור הוא מאוד גבוה. וכשזה מתרחש בעשורים מוקדמים, זה גם חווה את הפרעת הקצב הזו בעשורים האלה, 50-60.
הפתרון לזה הוא נוגד קרישה, לא?
בוא נחלק את זה לשניים. Okay. הפתרון הוא לעצור את הפרעת הקצב כנושא אחד, ולהגן על החולה מפאת הסיכון, משבץ או מאיזשהו מורה של תסחיף קריש לאיבר בגוף, על ידי נוגדי קרישה. זה לא הפתרון בלבד, זה חלק ממנו. אז ניגע אולי בחלק אנטי-אריתמי או אנטי-הפרעת הקצב. ההתמודדות היום עם הפרעת הקצב היא כמובן לשפר את איכות החיים של המטופל ולהעלות את השרידות של המטופל, כי פרפור פוזדורי מוכח ודווקא בשנים האחרונות לשמר את הקצב הסדיר, את הסינוס, משפר שרידות, מקטין תמותה לטפל בפרפור פוזדורים, וזה יכול להיות גם תרופתי, אבל היום הולכת וצומחת ומתומחת מדע שהפעולה של צריבה או הקפאה של מוקדי הפרפור תשפר פרוגנוזה. אחד, ללא קשר וגם והיה, ואדם שחווה פרפור, אירוע בודד, אבל לאורך השנים, הוא כבר בגילאים שיש לו, ואנחנו משתמשים בסרגלים מיוחדים, סיכון לפתח עם הפרפור קרישי דם שעלולים לנדוד למוח, הוא זקוק לצמיתות לכל חייו, לנוגדי קרישה שהם באופן מהותי מקטינים את הסכנה לייצר שבץ. אם אני יורשה לי לרגע להסביר, אם אנחנו מתבוננים על התנהגות של חלל מסוים, שהדופן שלו מתכווצת במהירות כל כך גבוהה, 300-350 פעימות, התכווצויות בדקה, נוצרת שם למעשה זרימה טורבולנטית, מערבולתית, וההתנהגות שלה עלולה לייצר במוקדים מסוימים קרישי דם. הם נמצאים בתוך החלל שקרוב מאוד לפרוזדור השמאלי, היא נקראת האוזנית של הפרוזדור השמאלי, ושם נוצרים קרישי הדם. כאשר גם במקצב המהיר, אבל גם כשהחולה חוזר מפרפור לקצב סדיר, הקריש הזה יכול לנדוד מהאוזנית לפרוזדור, מהפרוזדור לחדר, לתוך אבי העורקים, ולצערנו הרב, לפעמים אפילו אנחנו מזהים לראשונה אדם עם פרפור פרוזדורים, רק כאשר הוא מגיע עם שבץ מוחי. המטרה במדללי הדם זה למנוע את היווצרות הקרישים הללו ואת הסכנה כל כך גדולה שקריש כזה ינדוד למוח או לכל איבר אחר בגוף.
עכשיו אני רוצה רגע להבין שהמטופלים הפוטנציאליים או בני משפחותיהם שמקשיבים לנו כרגע, אני רוצה שתתני להם דוקטור מניסיונך מעין כללי ברזל למה מטופל צריך לדעת. יש הרבה תרופות נוגדות קרישה, יש הרבה הדעות לגבי מה שצריך, ומה הכנות לתרופה, כל זה דורש קצת הסבר. אז אם תוכלי, נשמח.
אני חושב שהייתי מתחילה מהמקום שבו אדם שהוא חוצה את גיל 55, יודע שיש לו סוכרת או לחץ דם, סובל מהשמנה או דום נשימה בשינה, בעיות בשסתומי הלב, יפנה לרופא וישאל האם אני צריך לעשות איזושהי בדיקה כדי להבחן אם אני סובל מפרפור פרוזדורים. האם לדאוג או רק אם יהיו לי דפיקות לב לפנות. והיום יש המלצות מאוד ברורות לחפש את הפרפור בבדיקות הולטר כאחת לשנה עם החולה ללא סימפטומים. השלב השני זה היה והובחן בהחלט צריך מול הרופא משפחה לעשות את אותו חשבון מתמטי, יש לנו סרגל לריבוד הסיכון לשבץ, לא כל אדם עם פרפור צריך לקבל את נוגדי הקרישה, אבל הרבה מאוד מתוכם. אנחנו בודקים כמה פרמטרים, את גיל המטופל, את הדברים הנלווים לו, לחץ דם, סוכרת, שבץ בעבר, אי ספיקת לב, טרשת בכלי דם, מין האישה לדוגמה מעלה את הסיכון בצורה משמעותית לאירועי שבץ, והרופא יחד עם המטופל יעשה את החשבון אחרי ואם הוא הובחן עם פרפור. עכשיו אנחנו התברכנו בתקופה מצוינת, אנחנו כבר 13 שנים מהמחקר הראשון שפורסם, שבו היום עידן הטיפול בנוגדי קרישה שינה פניו לחלוטין. אם בעבר הייתה תרופה אחת, ששמה היה קומדין, עם המון מגבלות, גם בהתאמות של התרופה והמינונים שלה בין יום ליום, בין עם בדיקות דם עקביות לדקור את המטופל כמעט אחת לעשרה ימים, שבועיים, כדי לאזן אותו בטווח מדויק של דילול, כי מחד אתה רוצה לדלל ומאידך אתה לא רוצה שהחולה חס וחלילה ידמם עם דילול מוגזם. היום, אחרי התקופה הזו של 13 השנים למעשה, נכתבו מאמרים והוקרו 4 תרופות. אנחנו מדברים על תרופות שהן במינון קבוע, יומי, בין אם זה פעם או פעמיים ביום, ללא התאמות, לא למזון, וכמעט בכלל לא לתרופות שונות שהחולה מטופל, והן לא מצריכות בדיקות דם סדרתיות כאלה כמו אחת לעשרה ימים או שבועיים או חודש, אלא בסדרי גודל של פעם בחצי שנה, מה שרוב המטופלים עם מחלות כאלה עושים גם ככה. הם בודקים את הסוכר ואת הכולסטרול ואת הכליה ואת המלחים, אז הם רואים גם את ספירת הדם רק כדי לוודא שתחת התרופה הכל בסדר. מדובר במינון שהוא מינון קבוע. עכשיו, המחקרים היפים האלה, וזה מה שחשוב, הם מוכיחו את היעילות שלהם בלהגן מהשבץ, אבל הם הראו יתרון מעבר ליעילות, וזה דרסטית הפחתה בדימומים על רקע הטיפול הזה. כשאתה מדלל את הדם, אתה תמיד גם חושש. ובתרופות החדשות, הסכנה מדימומים פחתה מהותית עד 60-70% מדימום תוך מוחי, ועד 30-40% מדימום מערכת העיכול. ככה שהיום יש בהחלט, כשאם הובחנת, יש פתרון שיגן עליך, והוא בהחלט בטוח.
יש אבל בכל זאת דברים שצריך לדעת, נכון? זה לפני האוכל לוקחים, כוס מים גדולה, צריך לדעת, יש כל מיני דברים שצריך.
כן, בהחלט, מכיוון שמדובר במדללים, והם עוברים את מערכת העיכול, אלה שניתנים פעם ביום, ואלה שניתנים פעמיים ביום, אז אלה שפעמיים ביום צריך מרווח נכון של 12 שעות, אנחנו ממליצים לקבל אותם אחרי האוכל, כדי שבאמת הקיבה תהיה מרופדת ופחות חשופה לסיכון לדמם, ויש חלקם שיש להם לפעמים תחושה של צרבת, אז עם כוס מים גדולה, המהלך הוא מהלך תקין, ויש לחולה רוטינה והוא מתרגל אליה, והוא לוקח את הטיפול והוא מוגן.
דוקטור, היה תענוג לשוחח, שלא נזדקק, אבל למדנו כמה דברים חשובים.
תודה רבה ובהצלחה לכולם.
תודה רבה.